יש לי בן בכור, שהוא אבא לחמישה ילדים ששרת בעזה תקופה ארוכה, ובעלי גם עדיין שרת, למרות שהוא מעל גיל 60, שרת אצלנו באזור. הייתה לו יום הולדת 60, ובן צעיר, שהוא עכשיו בסדיר, נתנו לו ביום שישי כמה שעות להצטרף לכינוס המשפחתי שלנו, וזאת הייתה חוויה מאוד מתוקה.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. רחל היא אם לשישה, סבתא ועורכת דין. רוב חייה היה לה חשוב ללכת בתלם ולהיות נכונה. לתפקד כרעיה, כאם, כאישה בעולם, וכל זה באמת קרה. אבל באופן שלעיתים קשה להסביר אותו, דווקא כשהדברים הכי חשובים לה קרסו, ההתפתחות האישית שלה נסקה, והיא יכולה להגיד שהיום חייה טובים יותר כרעיה, כאם וכאישה בעולם. על ניצחון שהביא איתו אשליית מסוגלות, על שינוי פנימי ועל ספריית זוגיות, תשמעו מיד. היי רחל.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
הקשר שלי התחיל לפני קצת למעלה מחמש שנים, כאשר הבן שהוא מספר ארבע בין ילדיי, שהוא היה סוג של ילד מושלם, שתמיד הכל הצליח לו, ותמיד היה מאוד מאוד הישגי, ומאוד ככה אתגר את עצמו. הוא סוג של קפץ על כיתה י' ב', סיים את התיכון, ואנחנו באים ממשפחה דתית לאומית, מה שנקרא היום, והוא מאוד מאוד היה שקוע בעולם התורה, הלך לישיבת הסדר שנה קודם, והוא לא היה יכול לשרת קרבי, ומכיוון שהשירות מקוצר, לא הסכימו, הוא היה צריך לחתום על ויתור של תוכנית ההסדר, בשביל להיות במודיעין או במשהו כזה, והוא קיבל תפקיד שלא התאים לכישורים שלו.
את חושבת שזה היה משהו ש...
שלא תרם. הוא אומר שמגיל מאוד צעיר, בערך מגיל בר מצווה, הוא כבר הרגיש מאוד מאוד מדוכא, ולא יכולנו בכלל לנחש את זה. הוא היה, מכל הילדים שלי, הוא האחרון שהייתי מנחשת לגביהם שמשהו כל כך מציק לו.
את יודעת שזה משהו שאני שומעת הרבה.
כן.
כלומר שכשכבר מתפרץ איזשהו משבר נפשי, העדות של הנער או הנערה, במקרה שלך של אלם צעיר, היא שבעצם זה כבר שנים מחרסם בהם, ושגם הסביבה הקרובה לא הייתה יכולה לזהות את תחילת הסדק.
כן.
בסיפור שלנו, בן 21, מה את רואה? מה קורה?
קודם כל, הוא כבר הרגיש מנותק מהמסגרת שהוא נמצא בה, ובאיזשהו שלב הוא לא היה בשום מסגרת, פשוט נשאר בבית, בחדר, עם שמיכה מעל הראש ימים. לא רצה לשתף אותנו.
וזה משהו שאת לא מכירה אצלו.
לא, ממש לא. הוא באמת, הוא היה ילד... היה לי נראה שמח, אבל גם היה נראה לי שהוא מאוד הישגי. האיש שלי מזכיר לי לפעמים שבבר מצווה שלו, כשברכתי אותו והכל, אמרתי לו שקצת יעט את הדרישות ויפחית בדרישות מעצמו, ואני אפילו לא זכרתי את זה, אבל כנראה כבר בגיל צעיר ראיתי שהוא היה לו פנקס, והוא היה כותב לעצמו כל מיני דברים שהוא צריך להספיק, והוא היה מין פרפקציוניסט כזה.
היו לו הרבה ציפיות מעצמו.
כן, ודווקא, זה מתקשר לזה, הוא דווקא ראה את עצמו גדל בעולמה של תורה. אני אקדים כבר ואומר שהיום הוא לא שומר מצוות. לא, ראינו שמשהו מאוד מאוד משתנה בו, הוא לא רצה לשתף אותנו, היה מאוד, להבדיל מהאור פנים שלו, היה ממש עוין. ובאיזשהו שלב, הוא אפילו אמר לי פעם, שהוא לא חושב שהוא יוכל אי פעם להיות איתי בקשר טוב. עכשיו, היה משהו מאוד מתעתע גם בהתנהלות שלו, כי כשהייתי חוזרת הביתה מהעבודה, אז הוא הרבה פעמים היה לוקח את האוטו ונוסע לפגוש חברים. ואני, לא יודעת, חשבתי לתומי שאם הוא כן בקשר עם אנשים, אז זה לא באמת דיכאון. הוא היה בטיפול. ואני זוכרת שגם כשהרגשתי שהמצב הולך ומדרדר, ופשוט זה מאבד שליטה, הייתי מתכתבת קצת עם הפסיכולוג שלו וכותבת, ושאני חוששת מאובדנות, אבל יש משהו שנראה לי שהוא קצת בעייתי בהתנהלות מול הורים לילדים בוגרים.
מעל גיל 18.
מעל גיל 18, שהוא ממש מידר אותי, כי הבן לא הסכים בכלל
ואז בעצם חשוב באמת להתעכב אולי רגע על הנקודה הזו, כי התחושה היא של מבוי סתום. את לא יכולה להשפיע על הטיפול, על המענה שהבן שלך מקבל, והבן שלך שנתון בתוך מצוקה, חלק מהמצוקה בא לידי ביטוי בזה שהוא ממדר אותך ושינה לגמרי את היחס עליכם.
לגמרי. הגענו למצב ש כנראה הפסיכולוג הרגיש שהוא צריך מעבר לזה, והוא קישר אותו עם פסיכיאטר, ופסיכיאטר נתן לו תרופות שאנחנו לא ידענו בכלל שהוא קיבל מרשמים, שבסופו של דבר הוא גם עשה בהם שימוש לרעה וניסה לפגוע בעצמו.
כלומר, היה ניסיון אובדני באמצעות התרופות האלה.
התרופות שאנחנו בכלל לא ידענו שהוא לוקח אותם, זה היה סמוך מאוד לתחילת הטיפול הפסיכיאטרי. אני הרגשתי חוסר אונים נוראי. אני זוכרת ש אני ממש לא יודעת, בכיתי את נפשי ולא ידעתי איפה יהיה לי מוצא, כי אני לא יכולתי, לא הייתה לי שום נגישות למי שמטפל בו.
אני לא יודעת אם אפשר להעביר את התחושה הזאת, את המצב. אולי אם נשווה את זה לבעיה רפואית פיזיולוגית, גם זה פיזיולוגי, אבל רק פיזיולוגית נקרא לזה כך, הרי אי אפשר לדמיין חס וחלילה חייל פצוע שאומרים הוא מעל גיל 18, ההורים הם לא חלק מהטיפול בו. אי אפשר לדמיין את זה. אבל לך היה חייל פצוע, רק הפציעה שלו היא נפשית.
כן, זה תסכול שאי אפשר לתאר אותו במילים. אני הייתי יכולה ממש, הייתי סוגרת את הדלת במשרד ומתחילה לבכות, ולא יכולתי לשתף אף אחד, וגם זה גם חלק מהעניין שהפרפקציוניזם שלו לא הגיע יש מאין. אני גדלתי ב חברה אקדמית כזאת, שני ההורים שלי פרופסורים, וציפו מכולנו להיות הכי הכי בכל, ודווקא בחברה שלנו, אז אפשר לראות את זה כתופעה שלדעתי היא חריגה בתחום בינלאומי, שאנחנו הרבה נשים שמגדלות משפחות גדולות, ויחד עם זה גם, אני לא יודעת אם לקרוא לזה קריירה, אבל גם יש להם תחומי עניין מקצועיים מפותחים, ואנחנו מערכות, ואנחנו מנסות לתפוס הכל.
זה גם וגם של העידן החדש.
כן, אבל אני חושבת שבחברה הדתית שלנו, שהמשפחות הן גדולות, ושבת לארח זה לא לארח לארוחה, זה לארח שבת שלמה, שזה
והרבה אנשים.
כן, אז הייתי במין תחושה של להיות מושלמת בהכל, מה שברור שאי אפשר, וגם אני הייתי ב...
פתאום משהו נשבר בתמונה כן. הזאת.
והדבר שהכי חשוב לי, עם כל מה שאני עושה בחיים, זה האימהות, ובאמת הרגשתי שזהו, שאם זה נשבר, אם האימהות שלי היא כל כך גרועה, שהבן שלי לא משתף אותי בקשיים שלו, אז גם אני באיזשהו אופן נכנסתי לסוג של, של דיכאון.
תחושת כישלון?
כן, אחרי. מאוד, מאוד. עכשיו, עברנו במשפחה גם כן עוד חוויה מאוד מטלטלת. הבת שלי, שהייתה אימא צעירה, אז הבחנו אצל ביתה, שהיא נכדה שלי, סרטן בגיל שנה וחצי. וכשהמשבר הזה קרה עם הבן, היינו ממש בשלהי כמה שנים מאוד מאוד
אינטנסיביות
ומפרחות ומותחות ו... עם הנכדה שברוך השם
היא בריאה,
היא בריאה היום. אבל דווקא אני מתוך הרגשתי שאני אולי קצת קיפחתי את הילדים בבית אחרי כל הטיפול בנכדה. וגם כבר היו לי ילדים נשואים שמאוד ניסינו לעזור להם ועם נכדים. וחשבתי שאולי שלושת הילדים הצעירים, שאותו מתמודד הוא הבכור הגדול ביניהם, ואז אמרנו, נעשה סוף שבוע כיפי לשלושת הילדים הצעירים, ובאמת נסענו לבילוי כזה, אני והאיש שלי והילדים, ובאותו סוף שבוע אנחנו הלכנו בליל שבת לבית כנסת, אני והילדים הצעירים, והבן שכבר היה עם רגל אחת מחוץ לעולם הדתי ובדיכאון נשאר במלון, וכשהיינו בבית כנסת,
הוא עשה
את הניסיון האובדני, וזה היה, הרגשתי שזה, הכל מתפרק לי, בעצם מה שניסיתי זה להיות אימא טובה, וקצת לפצות על כל האתגרים שהיו לנו בשנים הקודמות, והרגשתי שהכל, הכל, הכל מתפורר לי.
אני רגע חושבת, רחל, את אחרי שנים של תמיכה בבת שלך, בנכדה, בתוך כל מסע החיים הזה, שבו את מנסה להיות גם וגם, את עורכת דין, ואת אימא לשישה ילדים, ואת חיה בתוך קהילה, ואת מנסה למלא את כל התפקידים, ואז יש איזה אתגר משפחתי כזה, שכולם מתגייסים אליו, ואת מודעת לזה, שיש מחירים להתגייסות הזו, ואת מנסה לאסוף את עצמך, כדי להמשיך לתת מעצמך ולהמשיך לדאוג לכולם, ואז משהו מתנפץ לך מול הפרצוף בליל שבת, כשאת מנסה לעשות את המעשה הזה. אני רגע לפני שניכנס לתמונה הזו, אני שנייה חושבת עלייך בסיטואציה הזאת.
אין מילים, זה פשוט היה... כבר הבנתי שדברים לא הולכים נכון, ושדברים... לא יודעת, שמשהו מאוד מאוד משתבש. ניסיתי לתקן איך שהבנתי. ברור שלא חשבתי שסוף שבוע יתקן את השבר, אבל היה לי איזשהו, אני יכולה לקרוא לזה מזל, כי אני הרגשתי שאני לא יכולה יותר.
את עדיין לפני הניסיון האובדני?
לפני הניסיון האובדני, אני כבר כמה חטיפה קודם הרגשתי שאני לא יכולה להתמודד בכוחות עצמי. עם המשבר הזה, ולמרות שהתפיסה שלי ביחס לטיפול הייתה, שמה פתאום שאני אלך לטיפול, וזה ממש לחלשים, וזה ללא מוצלחים, וזה עולה המון כסף, וכל הסיבות לא ללכת.
זה באמת עולה המון כסף, אבל כל השאר זה רעשי רקע שספגת מהסביבה כנראה.
כל כך הייתי עסוקה בלדאוג לכולם מסביב, שבאמת היה לי מאוד קשה להוציא על עצמי, סכומים נכבדים, זאת אומרת, אם הילד שלי היה צריך, היה לי קל.
הכל, בשבילו הכל.
כן, אבל לעצמי זה לא היה לגיטימי, זה לא... מכיוון, לא יכולתי לשוחח עם הפסיכולוג שלו, אמרתי לו, תיתן, אני לא יודעת, אני גם מתביישת לבקש, תשלח לי שם של מישהו שאני יכולה להיעזר בו, כי אני לא יכולה להתמודד עם הסיטואציה הזו. וזמן קצר לפני שזה קרה, הוא נתן לי שם של פסיכולוג. עכשיו, אני הייתי כל כך כל כך נואשת, וכל כך הייתי צריכה עזרה שלא ביררתי שום דבר. גם לא הבנתי שום דבר על שיטות טיפול שונות.
זה ברצתי. היה עולם זר בשבילך.
פשוט התקשרתי לאותו פסיכולוג ואמרתי, אני חייבת עזרה. ממש כמו לחדר מיון, פשוט התפרצתי לדלת פתוחה, והייתי בטיפול הרבה מאוד זמן.
נשמע שזאת הייתה המלצה טובה.
זאת הייתה המלצה טובה, מאוד אפילו.
וואו, כן. איזה מזל יש לך.
אבל זה לא היה קל גם.
למה זה היה טוב?
זה לקח הרבה זמן, אבל הבנתי שאני חיה בעולם של הרבה שחור לבן, בלי מספיק אפורים, שאני לא יודעת לקבל חוסר ודאות, שאני חושבת שאם אני לא יודעת לפתור משהו, אז זה כישלון שלי, ואני כישלון, ושמצופה ממני גם לתת מענה מעשי לכל סיטואציה. ולקח לי הרבה שנים ללמוד.
וואו, איזה שיעור גדול, רחל.
כן.
איזה שיעור גדול.
כן, גם אם הנכדה שהייתה מאוד חולה, אז גם כן, פתאום הבנו שהחיים, אין לנו שליטה, תמיד חשבנו שאם נעשה את הכל נכון לפי הספר, אז שום דבר לא יקרה, אבל ההבראה שלה הייתה בשבילי קצת מתעתת, מכיוון שיבחנו אותה בשלב 4, כשזה היה באמת מאוד מאוד גרוע, ובאמת עשינו הכל, כולי נסיעה לארצות הברית לניתוח, אצל המומחה הכי גדול, ועם כל הקושי והתחושה שאיבדנו את השליטה על החיים, במובן מסוים זה שהיא החלימה עם כל מה שעשינו, אני חושבת שרימה אותי. זה לא הנה, היה קשור בי. הנה,
הנה אנחנו כן מושקעים כן. בזה. תשים מעבר לים, לצד השני של העולם, שלנו, כן. ומצליחים להציל. אם רק מתאמצים ועושים הכל, אז אפשר.
יכולים, וזה פשוט לא נכון.
כן, זה, כן.
אבל זה...
כשמגיעים למחוזות, כמו לפעמים זה גם באזורי באמת התחלואי הגוף, אבל ודאי כשמגיעים לאזורי הנפש, זה לא עובד ככה.
כן, ממש לא. אז אני אומרת, עם כל זה שהתנפצו לי החיים, גם עם ההתמודדות המאוד קשה שהייתה לנו קודם, אני חושבת שהשיעור לא היה מספיק כן. חזק באופן אישי לי.
כן. זה ידע רב ערך שאת מסתובבת איתו היום. יש לי גם תחושה, תקני אותי אם אני טועה, שזו תובנה או הסתכלות שוודאי משרתת אותך בעוד תחומי חיים.
כן. לכן אני אומרת שזה באמת הנס שלי שעברתי את הטיפול המאוד ארוך ומאוד לא פשוט, של כמעט 6 שנים, ממש לא מזמן סיימתי אותו, ואפילו פעמיים בשבוע, והרגשתי שאני, לא יודעת, מגזימה עם זה, שאני מפרגנת לעצמי הרבה יותר מדי בזה שאני מקדישה לעצמי כל כך הרבה. ו...
אבל הבנת שלא, אני מקווה, שזאת לא הגזמה.
כן, כן.
הצורך עזר לך להישאר שם.
כן, כן.
אז בואי נחזור רגע לסיטואציה הזאת. אתם באים מבית הכנסת, מוצאים את הבן במלון. מה את עושה?
זה ממש סוריאליזם, מה שקרה לנו. חזרנו מבית הכנסת, ואנחנו רואים אמבולנס בכניסה לבית הכנסת. לא קישרנו את זה לעצמנו בכלל. עכשיו היינו בשני חדרים סמוכים, אנחנו והילדים. אז אמרנו להם, טוב, אנחנו נחכה בלובי, ואתם תעלו לקרוא לבן שנשאר שם, ונלך לאכול ארוחת שבת, אנחנו מחכים לכם פה. עכשיו, הם היו בני 18 ו-15 אולי. הם עלו למעלה לחדר במלון, והם מוצאים את הבן שלי... עכשיו, היה לנו גם עוד סוג של נס שהוא כנראה הבין שהוא מאוד מאוד פוגע בעצמו. הוא התקשר לאיזה ידידה,
והיא הזעיקה
את האמבולנס. אנחנו נסענו איתו לבית חולים. והילדים ילדים, אישו. אז יש לי בן שבאותה תקופה היה גר בתל אביב. במקרה הבן שלי היה מוזמן לארוחת שבת, הוא בכלל לא היה בבית. הם ישבו במדרכה. עכשיו, אנחנו אמנם שומרי שבת, אבל אמרנו להם, אנחנו נדבר איתכם בטלפון, אנחנו, למרות שזה באמת, אז זה היה לי בלתי מתקבל על הדעת.
הנה, הגעת לעוד איזו ארץ זרה. אני חושבת בהקשר הזה על המילים פיקוח נפש, כשמדובר באמת, כן, בנפש כל כך פצועה ושברירית.
תקשרנו איתם קצת, ובסוף הם כולם באו אלינו לבית חולים. לא יודעת, ליל שבת במיון, זה לא בדיוק הבכירים. הוא אמר, לא יודע, הוא שחררו אותנו אחרי, כאילו לקראת לפנות בוקר.
אני מופתעת.
כן. טוב, אנחנו שומרי שבת, הלכנו ברגל את כל הדרך מה... זה סוריאליסטי לגמרי, באמת. הסיטואציה.
אז הלכתם ברגל מבית החולים לבית המלון.
נשארנו שם עד מוצאי שבת כי...
את יודעת לנפוש, רחל.
הגענו הביתה וזה... לא ידעתי מה לעשות, אני...
יש איזשהו שיח אחר אחרי הניסיון האובדני? הבן יותר מתקשר, העוינות יורדת אולי?
באותו שלב לא. היום אנחנו ביחסים מצוינים, אני חייבת להגיד.
כן.
הוא במקום אחר לגמרי היום, ברוך השם, אבל...
לא, אני עדיין כן. שאלתי על האירוע כן. הזה. האם, הסיבה שאני שואלת, האם זה טלטל גם אותו וגרם לאיזשהו שינוי? או
זה
לא?
זה טלטל אותו מאוד, אבל זה גרם לו לדעתי לשינוי שהוא הרשה לעצמו להתפרק ולהגיד, זהו, אני עכשיו חולה, לא יודע, תעשו איתי מה שאתם רוצים, תיקחו אותי. הוא ביקש במוצאי שבת... את האוטו, לנסוע, אני לא יודעת למה. לא זוכרת כבר למה הוא ביקש, ואני מאוד מאוד חששתי. אבל לא ידעתי מה לעשות, כי גם לא רציתי להגיד לו לא. ואם הוא רוצה ללכת לפגוש איזה חבר, אולי זה טוב. בסופו של דבר הוא לקח את האוטו ועשה תאונה עצמית במוצאי שבת.
זה עוד ניסיון אובדני.
לא מאוד חמורה, אבל בסופו של דבר הוא באמת, היה, הוא עשה דברים מאוד מוזרים, והפעם היינו בבית חולים בירושלים, כי כבר היינו בבית. וגם שם, זאת אומרת, התקשרנו לפסיכולוג והכל, והוא רצה להשתחרר, אמרו לנו, אתם יכולים להשתחרר, אבל תדעו שהוא צריך אשפוז, אבל לנו אין מקום, תלכו, תבחנו את איתנים, תבחנו, לא יודעת, כל מיני מקומות, אבל אנחנו לא יכולים להשפז אותו, תלכו הביתה. אז כבר הבנו ש... אחרי שני מאורעות רצופים כאלה, אנחנו חייבים לתת לו עזרה, ואני חושבת שגם הוא הבין שהוא חייב. ורצינו להתייעץ, בסופו של דבר הגענו, התייעצנו כל מיני, לאן כדאי, וזה גם בושה גדולה, ואם הוא דווקא מתאשפז בבית חולים כללי, אז אף אחד לא צריך לדעת באיזה מחלקה בדיוק ומה, אבל לא הסכימו בשום אופן לאשפז אותו בבית חולים כללי.
בשלב הזה שכבר יש שני אירועים רדיקליים כן. מאוד, יותר אנשים בסביבה הקרובה שלך יודעים או שעדיין לא? כי בסך הכל כן. זה קרה מאוד, נכון. שני אירועים מאוד סמוכים לא. זה לזה. לא.
עדיין לא, אני לא משתפת, אני כמעט ולא משתפת גם חברות, אני מאוד בודדה. אני ממש הרגשתי שכל התדמית שלי כבן אדם, הולכת להתרסק אם מישהו ידע מה קורה אצלי בבית, שזה משהו שאני חייבת להסתיר.
ומה את עושה? יש 6 ילדים. מה את עושה עם 5 האחרים? טוב. כלומר, גם הם לא... אני עדיין בשלב כן. הזה, של תחילת השלב החדש של המשבר. גם הם לא משתפים את הסביבה הקרובה שלהם? את אומרת להם, את מנחה אותם מה לעשות? או שכרגע... בשלב ההוא, כל אחד איכשהו מחפש את דרכו.
קודם כל, היו 2 שהיו עדים לאירוע שהם חוו ממש טראומה בפני עצמה, שהייתה צריכה התייחסות נפרדת. והשלושה האחרים היו נשואים כבר, היו להם משפחות משלהם, ששיתפתי אותם במה שעובר עליי, אבל מי יותר מי פחות. לא נתתי להם הנחיות לא לדבר עם אף אחד, אבל כי באמת לא היה לי ראש
לנהל גם את זה.
כן. אבל אני באופן אישי, אני לא ידעתי מה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. הייתה לנו איזו ידידה שהיא פסיכיאטרית, דיברתי איתה, והיא אמרה, אם יש לכם אפשרות, יש מה שנקרא חלופת אשפוז. בזמנו זה היה בית סוטריה, זה היה מאוד מאוד חדשני, עוד לא היו הרבה בתים כאלה. היא אמרה, לא שבאשפוז לא מטפלים, אבל האשפוז עצמו הוא טראומה.
נכון.
ואם את יכולה לחסוך לבן שלך את הטראומה הזאת, אז אני ממליצה לך. ואז היא אמרה שזה, אבל זה מאוד יקר, ותשקלו אם אתם...
זה נקרא בית מאזן?
היום קוראים לזה, כן, אבל אז אני לא יודעת אם...
אם זאת הייתה הגדרה הרשמית. אוקיי. אז זאת כן מסגרת, שהיא חלופת אשפוז, במובן הזה שזה מקום סגור שאליו נכנסים, נותן מענה רגשי, רפואי, אבל הוא שונה מבית חולים פסיכיאטרי.
אז זהו, אז הוא היה, זה היה ממש בתחילת הדרך של הבתים האלה, וזה באמת היה, כאילו כשאומרים יקר,
סברי את אוזננו.
זה עלה 28 אלף שקל לחודש. עכשיו לא ידענו לכמה זמן. זה הרבה כסף לפחות.
זה הרבה כסף, נכון.
אבל אמרנו, ולא ידענו לכמה זמן, אבל, וגם אף אחד לא הבטיח לנו שיקבלו אותו לשם. עכשיו, מי שהביא את הבשורה הזאת, זה איזה פרופסור פסח ליכטנברג, שהרעיון הוא לתת למתמודדים בית, עם ליווי לאו דווקא של, לא, דווקא לא של אנשי מקצוע, במובן הזה שיש דיירים ויש מלווים, ומנהלים חיים, כשלכל דייר מוצמד מלווה. כשהדייר, למשל, רוצה לצאת, אז תמיד יש מלווה שיכול לצאת איתו. הוא לא כלוא במובן הזה, זאת אומרת, הוא שם, אין לו מפתח לצאת מהבית, אבל כשהוא רוצה לצאת, אז תמיד יש לו, בכל שעה של היום.
אני כבר רוצה, עוד לפני שתפרטי עוד, אני כבר רוצה לומר, הוא לא מנותק מהחיים, הוא לא ממודר, הוא לא, אפילו מרחבית, הוא לא מופקע מהמרחב הציבורי. וזה נשמע גם שמשמרים כבוד, בחירה, בתוך הגבולות של המסגרת, ליווי אישי, שומרים על צלם אנוש, כל הדבר הזה לא מובן מאליו.
ממש לא. כן.
בהשוואה לאשפוז פסיכיאטרי. נכון. גם פה יש כל מיני סוגים של אשפוזים פסיכיאטריים, אבל רק בבסיס הזה שאמרת, זה כבר מאוד מאוד שונה.
נכון. וגם זה אפשר לנו להגיע לבקר אותו, גם אם הוא לא רצה. אני יכולה לבוא להיכנס לשם מתי שאני רוצה, ולשבת בסלון, לחכות שהוא יתעורר, אם ירצה לדבר איתי, לא ירצה לדבר איתי.
לא ממדרים. את לא הופכת להיות האויב.
וכן יש טיפולים של עובד סוציאלי, של פסיכולוג, פסיכודרמה, שמערבים בני משפחה. הורים, אחים, היו סשנים כאלה. באותה תקופה הוא מאוד מאוד היה כעוס עלינו, וזה גם, זה לא היה פשוט, אבל לפחות הרגשנו שהוא במקום מוגן, הרגשתי שאני יכולה לישון בלילה, כי מאוד, בתקופה שחששתי שהוא יפגע בעצמו, ושיתפתי את הפסיכולוג וראיתי שאין לי מענה, לא יכולתי לישון בלילה.
כן.
לא ידעתי מתי זה יבוא, הכתובת הייתה על הקיר חד ושמעית.
זה יכול לקרות בכל רגע נתון.
ולפחות, לא שלא קרו שם, אבל הרגש, זה נתן לי מאוד הקלה.
בטח.
גם הגישה שם היא... כמה שפחות תרופתי, וכמה שיותר שיחתי. אני הרגשתי שחסכתי לו ולנו טראומה,
הרבה סבל. כן,
אחרי
ספק.
בערך חודש הוא עשה ניסיון לצאת החוץ לחיים, וזה לא צלח, והוא חזר לשם לעוד איזה 4 חודשים. וגם אחרי, הדרך לא הייתה סוגה בשושנים, אבל אני יכולה להגיד שהיום... גם בסיוע מדינת ישראל, שכל הנושא של סל שיקום, שבכלל לא ידענו עליו, ובאמת כשהוא עזב שם לא ידענו, והוא גם לא רצה לשתף פעולה, ורק כמה שנים אחר כך הבנו מה הזכויות שלו ומה, אז אני באמת רוצה לציין לשבח את מדינת ישראל שכן מעניקה הרבה סיוע.
אז אבל רגע, אני שמחה כן. קודם כל לשמוע את זה. הוא מסיים 5 חודשים בבית סוטריה, ואז מה קורה? הוא חוזר הביתה?
לא. הוא לא הרגיש שהוא יכול לחזור הביתה. הוא שכר כל מיני דירות, קצת בירושלים, קצת במקומות אחרים. זה לא היה פשוט. הוא ניסה קצת לעבוד בעבודות שלא מתאימות באמת לכישורים שלו.
כלומר, יש פער בין היכולת כן. האינטלקטואלית, הקוגניטיבית, כן. לבין התפקוד בפועל.
כן, הוא עבד קצת בצומת ספרים, למרות שהוא באמת אוהב ספרים, והיה יכול... אז גם פרצה הקורונה, שאת כולנו ככה שיבשה.
במקרים האלה זה ממש קטלני.
כן. הייתה שנה שלמה שהוא עבד כמלווה בבית סוטריה אחר כך, שזה גם... זה לא היה פשוט, אבל הוא הצליח, הוא...
וואו.
אבל באיזשהו שלב הוא הרגיש שהוא רוצה קצת להתנתק מכל תחום בריאות הנפש. ניסה ללכת לאוניברסיטה, לא צלח עד היום, אבל בעזרת השם אני מקווה שבשנת הלימודים הבאה...
הוא רשום ללימודים?
הוא רשום, והוא גם התקבל איזו תוכנית מאוד...
וואו.
של מצוינת, של באמת עשה דרך, את כל הדרך הוא עושה...
לבד.
כאילו פרטי, גם הפסיכולוג, ומסוטריה הוא המשיך ללכת גם לביקורים עם המלווה, לפסיכולוג שהוא כבר היה קשור אליו, מלווה פסיכיאטר פרטי, כי אני באמת רוצה שכשהוא צריך, אז יש לו תקשורת.
זאת אומרת, בכל זאת, אם רגע נתייחס בכל זאת לפן הכספי, אז בכל זאת יש צורך לממן ליווי פסיכולוגי ופסיכיאטרי פרטי, כדי שתהיה זמינות, כדי שאלה יהיו...
ככה אני מרגישה, אולי...
כן, ברור. כדי שאלה יהיו הדמויות שהוא סומך עליהם, שמכירות אותו היטב. ועדיין לצד זה, סל שיקום,
כן.
שזה משרד הבריאות,
זה משרד הבריאות, משרד הרווחה, יש כמה משרדים מעורבים, זה באמת, המדינה מציעה הרבה, אבל זה מפוצל, ולא הייתה לנו שום הדרכה. אז במקרה יש לי, לבת אחרת שלי יש איזו חברה מתמודדת נפש, שהיא סיפרה לי שמה היא מקבלת, אותה חברה, ואני דיברתי עם האמא של אותה חברה, והיא הדריכה אותי מה לעשות, ובעזרתה לפני, לא יודעת, שנה וחצי אולי, הסדרנו את כל העניין הזה.
ואז מקבלים תמיכה. גם כספית,
נכון.
וגם מערך ליווי, וגם נגיד דיור או לימודים.
סיוע, כן. יש מלווים בכל תחום, שזה באמת מאוד יפה שהמדינה כן. מאפשרת, אבל זה לא נגיש מספיק.
כן.
אם אתה לא יודע, אתה לא תגיע לזה, וזה 3 משרדים שונים, וכל פעם תופסי יד נפרדת, וכל פעם גם הבחור או הבחורה צריכים לעבור, את אותו רעיון,
שוב ושוב,
שזה...
כן. תמיד אני חושבת על הדברים האלה, שצריך להיות ממש בריא כדי להיות חולה.
נכון.
אחרת אין סיכוי להתמודד עם כל הבירוקרטיה והקשיים.
אני הרגשתי שאני רוצה קצת גם לתרום. החלטתי להתנדב בערן. יש היום את הערוץ הדיגיטלי. דרך ערן אפשר לפנות בצ'אט, בוואטסאפ ודיגיטלי, וגם אפשר גם במייל.
ומתי, אם בכלל, המעגל שלך כבר שומע ממך עם מה את מתמודדת?
קודם כל, כשהוא עשה את המעשה האובדני, אז כבר לא יכולנו להסתיר לפחות מהחברים הקרובים, האימהות שלנו, שזה גם היה מאוד קשה לשתף אותם בעניין הזה. אנחנו כקהילה דתית, יותר קשה גם כן להסתיר, מכיוון שבחור שנגיד בא כל שבת לבית כנסת, ופתאום נעלם, או אני לא יודעת מה, אז... אבל אני, לפעמים אני אומרת שאני עד היום, מוצאת פן חיובי בקהילה שלנו, שאנשים שיותר רחוקים ופחות קרובים אליהם מבחינה אישית, אני יכולה לספר להם היום שעברנו התמודדות כזו, ואני מבינה ש... זה לא הגיע אליהם, זאת אומרת שזה לא...
שמרו עלייך.
כן, זה לא היה נושא רכילותי מאוד מדובר.
זה באמת מאוד מאוד יפה. זה מאוד מאוד יפה.
שוב, אני מבינה אנשים לא יודעים איך להתייחס, וכמה לשאול, והאם לשאול, ואיך לשאול.
את יכולה לספר קצת על התהליך הזה שאת משתפת, ואת נתקלת כנראה בכל מיני סוגים של תגובות, חלק שמיטיבות איתך וחלק שלא באות לך טוב.
אני חושבת שבגדול אנשים ידעו להגיב בצורה לא פוגעת, כן מתעניינת.
עצם הניסוח שלך וזה שאת משתהה גורם לי לחשוב שכנראה נתקלת בקשת של תגובות, ואני רוצה לשחרר אותך מהמחויבות האתית שלך, אולי לא לספר יותר מדי, כי חלק ממה שעולה כאן בפודקאסט זה גם קצת איך להפוך אותנו לחברה טובה יותר שיודעת לקיים שיח גם על דברים מורכבים ורגישים שמעוררים אצלנו מבוכה. כי הרבה פעמים התגובה הסביבתית, החברתית, היא עוד כנס שאנחנו צריכים לשלם. מתי? במיוחד כשאנחנו בשפל. אז הסיפורים שאם את תסכימי לשתף בהם, זה גם סוג של שליחות. אפילו לתת גם דוגמה טובה של תגובה שעזרה לך, וגם תגובות אולי שהן לא טובות, שהן קצת משאירות לבד, שאולי הן נגועות בריחוק או פחד או התנסות, או באמת דרכי תקשורת שאולי אנחנו יכולות לתת אלטרנטיבה, איך לנהוג בצורה אחרת.
כן. אני חושבת שקודם כל, אם אני אגיד תגובות שמאוד לא היו נכונות לי, תגובות של, לא יודעת, מכרות, חברות שיגידו, הצעתי לבן שלי לא לעשות כך וכך, כדי שלא יגיע למצב וואו. של הבן שלך.
כן.
או בצבא, לא, כי באמת בצבא, הוא לא רצה שאנחנו נגיש תביעה נגד הצבא, הוא טען שהוא הרגיש כך כבר הרבה קודם, לא התעסקנו בזה, אבל כשחברות היו להם ילדים שבצבא לא הסתדרו כמו שהם רצו, יכלו לספר לי ולהגיד כמה הם חששות שיקרה להם
כן.
מה שקרה לו, וזה היה לי לא טוב,
קשה.
מאוד קשה ברור. לשמוע. אני חושבת שכל, גם אני, כמו שאמרתי עם הטיפול, וגם החברה שלנו ש, לא יודעת, נפתחת היום לאיזשהו רצף, גם בתחום הדתי, גם בתחום החברתי, גם בתחום התעסוקתי, העולם הוא לא העולם הכל כך מסודר, מכניס למגירות כמו העולם שאני גדלתי בו. אני למשל, הנושא הדתי, שיהיה לי ילד לא דתי, היה נראה לי משהו שאני לעולם לא אוכל להתמודד איתו. כישלון הכי גדול שיכול להיות לי. והיום יש לי שני ילדים שלא שומרים. בוא נגיד איתו, יכולתי תמיד להגיד שזה בגלל מה שקרה לו, והוא לא בריא, והוא לא יכול לעמוד בלחצים של שמירת מצוות. אבל אני היום מקבלת גם ילדה שאין לה את ההתמודדות הזאת, והיא החליטה לבחור בדרך משלה. ובאמת הטיפול וכל אפשר לי לקבל, ואני מרגישה שהקבלה שלי הולכת ומתעצמת, וזה תורם מאוד מאוד לקשר. ואם הייתי אומרת לה לפני שנתיים, כן, אני מקבלת אותך, אבל היא הרגישה שזאת קבלה שהיא קשה. עם כל זה שברור שאני היא הבת שלי ואני אוהבת אותה, אבל היום זאת קבלה שלמה. קבלה שמכירה בזה שלאנשים יש את הזכות המלאה לבחור את הדרך שלהם.
וזה לא קשור אלייך.
ושזה לא קשור אליי, כן. ואני מרגישה, אני באה מחברה דתית, אבל היא נחשבת ליברלית. אני לא יודעת כמה אתם כולם יודעים לקטלג אותנו, אבל יש כל מיני גוונים. כמעט בכל בית של החברות שלי, יש היום ילד אחד לפחות, שבוחר בדרך אחרת לגמרי. אני חושבת שכל התהליך הזה, הוא תהליך שגם עוזר להם לקבל את מה שקורה אצלי, ועוזר לי להיפתח. גם כל היחס להטבים, וכל התחומים האלה
מתגמשים. יש אנשים שאת מרגישה שהתרחקו ממך, או להבדיל, התקרבו אלייך?
אולי אני אספר על הבן אדם הכי קרוב אליי, שזה האיש שלך. ואנחנו התחתנו מאוד מאוד צעירים ותמימים, אני במיוחד מאוד צעירה, הוא מבוגר ממני, אבל הייתי בת 20, עם ממש ילדה עם הערכים של תנועת הנוער, מתחתנת עם בחור שהכירה בתנועת הנוער, ומגיעים עם משפחה לפי כל הכללים הברורים והדוגמטיים, ואני לא יכולה להגיד שזה לא היה לי קשה כל השנים, והטיפול גם עזר לי להתרחב נפשית באופן כללי, ולהתמודד עם כל מיני מצוקות שהיו לי בכלל לא קשורות למה שקרה עם הילדים, אלא לחיים היותר מדי ממוסגרים ותובעניים, שאני חושבת שהם לא נכונים. וכל הנושא של תפיסת הדת ותפיסת ההלכה, אצלי זה גם שינה. אני אראה לזה שניהלנו את החיים באמת בצורה שהיא לא נכונה. היא יצרה כל הזמן הליכה על סוג של מין קצה כזה של לעמוד ב...
כלומר, זה לצד המצוות היו הרבה מאוד ציוויים נורמטיביים, חברתיים, שהיית כפופה להם, היית נתונה בתוך כן. סד לחצים כזה.
כן, וגם הפרשנות של מה המצווה אומרת, ואיך היא מחייבת אותי, ומה היא מחייבת אותי, התרחב לי המנעד. זאת אומרת, חיינו מאוד ברצון לקיים את הכל לפי כל הכללים, על הצד הכי מושלם ונכון, ואני הרגשתי שזה מאוד פוגע בחיים עצמם, בשלוות הנפש, בזוגיות שהיא לא טבעית, אלא היא
מאוד... אינסטרומנטלית.
והיא מוכתבת בהמון, ובאיזשהו שלב, הוא גם כן הרגיש, התחבר לתחושה הזו, אמנם מצד אחר, והוא הרגיש שאנחנו עשינו הרבה טעויות בדרך שלנו, כזוג דתי שבונה משפחה, שזה מפעיל, והוא לקח על עצמו, הוא בן אדם מאוד מאוד טוטלי, אני לא יודעת מה, לעשות מין פרויקט כזה של ליווי זוגות דתיים לקראת חתונה וגם אחרי. ומכל הטעויות שלנו, איכשהו ככה לפתוח אותם גם כן לעוד אופקים הלכתיים, גם הוא למד את כל נושא הנשיות, תקשורת, ביולוגיה, ממש מאות ספרים עברית הוא קורא ומשתכלל ולומד, וגם הקים ספריית זוגיות, קונה המון המון ספרים, שפשוט זוגות באים ומשאילים ומדברים איתו. עם השנים, הוא גם מאוד מאוד נפתח והתרחב. שנינו היינו מאוד מאוד סגורים בדלת אמות של הלכה ועמידה בכללים. עכשיו, אנחנו לא פרקנו עול, אבל מאוד מאוד הרחבנו את היחס שלנו ואת הנקודת מבט שלנו. ואני הרבה פעמים מרגישה שמה שאני עברתי באמצעות טיפול, הוא הצליח לעבור בעצמו במין אוטודידקט כזה.
רגע, אי אפשר לבטל. אני בטוחה שאת השפעת על זה, שהתהליך שאת עברת עם עצמך, בוודאי יקרין משהו, yeah,
נכון.
שגם עיצב אותו.
נכון. אבל גם יש לו...
לא ניקח ממנו, בסדר, כן. לא ניקח ממנו, אבל אני בטוחה שהיה משהו בתהליך האישי שלך, שהשפיע והטביע איזשהו חותם כן, זוגי, ביתי, משפחתי.
כן. ובסופו של דבר אני מרגישה ש... שנינו, לא יודעת, נמתחנו לכל מיני כיוונים.
זה מקסים, מה שאת מספרת על התרחבות הנפש והתרחבות הלב והגמישות הזו, ראייה עגולה יותר של הדברים, כבשת את ליבי עם ספריית הזוגיות הזו. וואו, אני חובבת ספריות, ועכשיו שחיברת לי את שני הדברים האלה.
ויש לנו, אנחנו חולי ספרים, יש לנו כמויות אדירות של ספרים בבית.
כן, אבל זה שזה גם מאוגד סביב תמה כזו, שאישך הוא שליח עכשיו של הבשורה הזו.
ממש שליח של הבשורה הזאת, ממש באים אליו. אני חושבת שהוא ליווה, בטוח שיותר מ-100 זוגות. אבל גם, זאת אומרת, אני חושבת שרק בשנה האחרונה, אני מרגישה שהגענו לאיזשהו מכנה משותף רחב שנותן לנו נופך חדש בזוגיות שלנו.
שלכם, זהו, כן.
ולאט לאט, זה גם, אני מקווה, משפיע על הילדים, כי גם הילדים שלנו הכירו אותנו כאנשים אחרים. וגם להם זה זמן ללמוד שאנחנו לא ההורים שהם הכירו.
זה מאוד יפה, כי אתם כפרטים השתניתם לאורך השנים, ואתם כזוג עברתם איזשהו תהליך עיצוב מחדש, ועכשיו את אומרת, זה בעצם גם מחייב איזשהו חוזה חדש עם הילדים, שרואים אותנו במין תמורה כזאת. שהיא אמנם מאוד מאוד חיובית, ומביאה איתה הרבה חסדים ומתנות, אבל זה עדיין דורש להתרגל, כמו להכיר מחדש.
התפיסה שלהם היא נקודת המוצא שלהם, שאנחנו מודדים אותם לפי הקנה מידה שהיה לנו, כשגידלנו אותם כילדים קטנים. ולהבין שאנחנו היום לא רק אומרים שאנחנו מסתכלים על זה אחרת, אלא באמת מסתכלים על זה אחרת, לוקח להם זמן להבין, במיוחד אלה שלא בדיוק הולכים בקו שלנו, ואני יודעת שהם מרגישים אולי לא נעים עם זה, ולוקח זמן להתרגל לזה ש...
אמות המידה השתנו.
כן, אמות המידה שלנו השתנו.
זה שינה משהו בתקשורת המשפחתית? כל התדר החדש הזה.
אני יודעת שבין הילדים, בינם לבין עצמם, למרות שהם מאוד שונים אחד מהשני, יש קשרים מאוד חזקים, ואני חושבת שזה מאפשר. כל הנושא של משפחתיות, זה באמת הדבר שהכי חשוב לי, ואני מקווה שזה מחלחל.
מעניין אותי אם כמו שאת אומרת, עשינו טעויות כזוג, עשינו טעויות, אם כשאת אומרת, יש קשרים מאוד טובים בין הילדים שלי, וזה אחד הדברים הכי חשובים לי, אם את אומרת גם, כנראה עשינו משהו נכון.
לא, לפרגן לעצמי, אני יותר חלשה בזה. אבל כנראה שעשינו גם דברים נכונים.
כן.
השתדלנו בכל אופן. היום אנחנו משתדלים פשוט לא יודעת, מנקודת מוצא שונה, וזה... וכן, חשוב לי שהילדים יבינו שאנחנו עם עיניים הרבה הרבה יותר טובות ופתוחות ורחבות. אני חושבת שגם בלי קשר לנושא הדת, אני אולי החזקתי את עצמי עד המשבר הזה עם הבן, כאימא שיודעת בדיוק מה זה הורות והכל, וכשהילדים הבוגרים שלי התחתנו, אז אולי שידרתי להם שאני יודעת מה זה להיות אימא, וגם אם לא אמרתי בדיוק תעשו כך או תעשו אחרת,
היה ברור שיש איזה מודל.
והיום אני רוצה שהם ירגישו שהמודל שלהם הוא המודל הנכון עבורם, ואני לא רוצה להלחיץ אותם, למרות שאני חושבת שכן הלחצתי אותם לפני ש... התרווחתי.
את יודעת, את כנראה האימא היחידה שהלחיצה קצת את הילדים שלך. אני בכל אופן לא שמעתי על אימהות שעושות טעויות, לא יודעת. זה נשמע נהדר, רחל. איזה נס יש בחיים שלך?
אני חושבת שהנס היה שזור פה בשיחה, וזה הנס של ההתפתחות האישית, גם בגיל שהוא כבר יותר מבוגר. אני חושבת שהטיפול היה סוג של נס בשבילי. למרות שהוא היה לי מאוד קשה גם.
ניסים מגיעים בכל מיני אריזות.
כן.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
אני מייחלת לנס ציבורי ש... יעטוף גם את בריאות הנפש וגם את בריאות הגוף באיזושהי מעטפת הוליסטית. ושילווה את האנשים משלב לשלב, ויאפשר להורים להיות מעורבים יותר בלדעת מה קורה עם הילד שלהם. אני לא יודעת איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת של החיסיון, וכשמדובר בילד שהוא בגיר, אבל הוא עדיין, הוא עדיין ילד. איך אפשר? צריך לחשוב על זה, איך אפשר לערב את ההורים. אני חושב שמה שעשו בסוטריה הוא פתרון מאוד יפה לסוגיה הזאת.
מוצאים פתרונות לכל כך הרבה דברים מורכבים. אני בטוחה שזה מאמץ שראוי לעשות אותו. הוא קריטי, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא חשוב להחלמה של המתמודד, של המשפחה, הוא יכול לסייע למערכת. אז אני רק מצטרפת לאיחול הזה שלך.
אולי אני אודה לך על הפודקאסט הזה, שהתוודעתי אליו ממש לאחרונה מכתבה במקור ראשון. ושהרגשתי שאילו הייתי יכולה להזין לו בתקופת ההתמודדות הקשה שלי, הוא היה יכול מאוד מאוד לעזור לי. אז לא רק שלא ידעתי אליו, הוא עוד לא היה קיים כשהייתי ברגעים האקוטיים, אבל אני באמת רוצה להודות לך על זה שאת נותנת פה לסביבה של המתמודדים, שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה ולא מספיק מטופלת. יש לי גם, אני יכולה להשוות בין הורים לילד שחולה סרטן, כי עברנו את זה, לבין הורים לילד מתמודד נפש, ואין שום קרבה למעטפת.
שתי חוויות קיומיות שונות לחלוטין זו מזו.
כן, ושמה כן נותנים מענה, כל הארגונים להורים, לאחים, לרווחה הנפשית ולהכל.
נכון. חלום שלי. שהמהלך שהצליחו לעשות עם סרטן, שבעבר זה לא היה כך כמו שזה היום, שזה יקרה גם בתחום בריאות הנפש.
ובכלל, בכל תחום הבריאות.
נכון.
אז חשוב.
תודה רבה, רחל.
תודה לך, ועל השליחות שלך עם הבשורה הזאת של הפודקאסט הזה.
אמן. תודה גדולה לרחל. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק. אני מזכירה שאם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנצוח תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.